Sustainable. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים ב-Machine Learning ו-AI. אנחנו כולנו שומעים הרבה על פרטיות ורגולציה כמו GDPR באירופה, CCPA בארצות הברית, גם אפל וגוגל, גם הם עושים כל מיני מהלכים וקולות בכיוון. הפיאסקו של פייסבוק. אבל איך כל זה משפיע עלינו כאנשי דאטה? אז איתנו היום משה שנפלד, שהוא גם איש דאטה וגם חוקר את התחום. האמת? משה, בוא תציג את עצמך.
שלום אורי. כן, קוראים לי משה. אני עם גם שנים של ניסיון בתעשייה, אבל בשנים האחרונות אני עושה דוקטורט במדעי המחשב, תחום ההתמחות שלי הוא Differential Privacy. נושא שמעניין אותי גם בגלל הסיפור הגדול התיאורטי מאחוריו, וגם בגלל הקשר שלו לתעשייה, והתפר לעולם האמיתי.
האמת, חייב להגיד שזה נראה כאילו הכל קורה עכשיו, כל הרגולציות, כל העניין הזה בפרטיות התעורר עכשיו. למה עכשיו? למה לא לפני 10 שנים? כן, מחשוב בסוף קיים קצת זמן. מה, היה טריגר?
אז אני לא חושב שבאמת מדובר על טריגר אחד, אבל כן יש איזושהי הצטברות הולכת וגדלה של גורמים שהופכים את הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות שלנו ליותר ויותר חמורה, גם אם לא היינו נותנים יותר מידע. בפועל מה שקורה זה שהעידן של ביג דאטה שאנחנו חיים בו היום, גם גורם לזה שאנחנו נותנים הרבה יותר מידע להרבה יותר מערכות, גם יש אפשרות לאבד אותו בצורה יותר חכמה ולמזג אותו. בעצם הדוגמה הכי טבעית זה, אם מישהו ראה אותי ברחוב וצילם אותי, הוא לא פגע בפרטיות שלי יותר מדי, אבל אם מישהו לקח את כל הצילומים של כל מצלמות האבטחה וחיבר אותן ביחד, הוא יודע איפה הייתי לאורך ימים שלמים, זה כבר פוגע בפרטיות, אפילו שזה אוסף של פיסות מידע שכל אחת מהן בפני עצמה לא בעייתית מדי. וגם היכולת חישוב הרבה יותר גדולה, יש לנו את ה-AI ויש לנו יכולות מחשוב שמאפשרות לנו לחלץ למישהו שיוצא את זה, לחלץ את המידע בצורה שתסכן אותנו הרבה יותר. אז אנחנו נמצאים היום בעצם באיזשהו מצב ייחודי שבו המידע שנתנו, וחמור מכך המידע שעבר הלאה, כן? כלומר גם אם אנחנו לא במצב קיצוני שבו לקחו את כל המידע שלנו ושחררו אותו, אלא רק חלקים אנחנו שוחררו הלאה, מישהו רוצה, הוא יכול לחבר את החתיכות ביחד וללמוד עלינו פחות או יותר הכל, וגם אם אנחנו חושבים שאין לנו מה להסתיר, וחי הדברים שהרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אין לי מה להסתיר, הכל בסדר. זה נכון עד גבול מסוים, אם אנחנו נחיה בעולם שבו כל חברות הביטוח בעצם יוכלו לדעת עלינו את כל המידע הסודי שלנו, בלי שנתנו להם, והבנקים יוכלו לדעת עלינו מה שהם רוצים וכולי, אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נהיה מופלים בדרכים שאפילו לא עלינו על דעתנו, פשוט בגלל שמישהו הצליח לגלות עלינו משהו ולקבל לפי זה החלטות שאין לנו איך להשפיע עליהן.
אז בוא נקרא לילד בשמו, הרי בסוף יש כמה חברות שהן כזה הבעלים של רוב הדאטה שלנו. אם אני signed in לגוגל, כן, או אפל, אז הם כנראה יודעים כל מה שאני עושה, כאילו איזה אפליקציות, מתי השתמשתי, מה חיפשתי וכדומה. אבל השאלה היא, האם זה בעצם בעיה שלי? זאת אומרת, אני סומך על גוגל, אפל, פייסבוק, אז שפשוט שיבטחו את השרתים שלהם ויפתרו את הבעיה הזו, את הבעיה הזו לכולנו. למה אני צריך לדאוג?
נכון. אז בעצם יש פה שתי בעיות. מעבר לשאלת האמון, שגם עליה צריך לדבר עוד רגע, של אני לא בהכרח סומך על העובדים של גוגל, ולא יכול להיות בטוח ב-100% שגוגל יצליחו לנצח להבטח את כל המידע שלהם, גם אם הייתי סומך עליהם ב-100%, הדרך שבה הם משתמשים בדאטה שלי ומספקים איזושהי אינטראקציה לעולם החיצוני, היא בעצמה מדליפה עליי מידע. ויש לזה המון המון דוגמאות שחלקן אנקדוטליות וחלקן מספרות סיפור עמוק, על הדרך שבה אנחנו בעצם יכולים להסיק מידע מדרכים עקיפות שלא אלינו על דעתנו. אז דוגמה משעשעת ממש מהימים האחרונים זה שהיה את ה בפנטגון עכשיו, היו ממש ראינו את זה כעת עם ההתקפה על ישראל, אז אנשים בטוויטר פתאום התחילו לשים לב שבמסעדות באזור של הפנטגון יש הרבה יותר הזמנות, והם הבינו מזה שאנשים בשעות מאוחרות, הם הבינו שאנשים נשארים ערים בשעות מאוחרות, אבל זה עוד איזשהו מידע סטטיסטי. דוגמה יותר קיצונית, שיכולה לזהות אדם בצורה ממש ספציפית, שגם היו לה השלכות משמעותיות, זה הנטפליקס פרייז. אז לפני עשור פלוס, איזה עשור? אפילו יותר, 15 שנה בערך, נטפליקס התחילה לעבור מהמודל הישן שלה, שבה היא שלחה בדואר את הקלטות, DVD, וקיבלה חזרה, למודל האונלייני שלה. והיא רצתה לפתח אלגוריתם יותר טוב, שינבא את העדפות של אנשים. אז היא הכריזה על פרס, היא הוציאה דאטאבייס, שכלל מידע מאוד פשוט, פר יוזר, מספר סידורי שלא אמר כלום, ואת כל הסרטים שהוא ראה, ומתי הוא ראה אותם, ובאיזה ציון הוא נתן להם. והמשימה הייתה לפתח אלגוריתם שינבא כמה הוא, איזה ציון הוא ייתן לסרטים אחרים, להם היה את הדאטה הזה, מאוד פשוט, והתחרות הזו היא חשובה מאוד בהיסטוריה של משין לרנינג, בגלל שכמה הפיתוחים מאוד חשובים, אקדמיה, תפר, תעשייה, קרו שם. הם הגיעו לשלב שהם נתנו את הפרס של $1,000,000, הם הכריזו על סבב שני, וכמה חודשים אחרי סגרו את זה, הורידו את הדאטה מהאינטרנט, התמודדו עם תביעה בבית משפט, וסגרו אותה על הסכם בסכום לא ידוע, על פגיעה בפרטיות. איכשהו, אנשים, רק מלהסתכל על הדאטה הזה, שאני מזכיר שוב, כולל מספר מזהה, איזה סרטים ראית, מתי ואיזה דירוג נתת להם, הצליחו לזהות חלק מהיוזרים. איך הם עשו את זה? טריק מאוד פשוט. הם הלכו ל-MDBI, ה-IMDB, הדאטאבייס של הסרטים, ששם אנשים יכולים לפתוח יוזר ולדרג סרטים. עכשיו, שם אנשים כמובן, והם עושים את זה לפעמים בשם שלהם, שם אנשים ידרגו סרטים שהם מרגישים בנוח לשתף, שהם צפו בהם. אם יש איזה סרט שהם מתפתחים שהם צפו בזה, יכול להיות קולנוע הומואי לאנשים שלא יצאו מהארון, או יכול להיות סתם סרט בנות שמביך אותך להודות שצפית בו, או כל דבר כזה. אתה לא דירגת אותו. אבל ברגע שהם מצליבים את התאריכים שבהם צפית בסרטים, בכזה פלוס מינוס שבועיים, הם מצאו חלק מהאנשים שמתאימים בצורה מושלמת, ומצאו בנטפליקס סרטים שהם לא דירגו, אולי סתם כי הם שכחו, אולי כי הם התביישו בהם, ובעצם הם הצליחו לחשוף אנשים. עכשיו, זו דוגמה מאוד קיצונית לדאטה סט שבטוח שאנשים חשבו לפני, רגע, אני משחרר אותו, אני פוגע בפרטיות, לא, האם יש בעיה? והם הגיעו למסקנה המאוד מאוד הגיונית, שוואלה, זה לא יכול להיות שמישהו איזה, אין פה כלום, אין פה גיל, אין פה מין, אין פה מדינה שאתה חי בה, אין פה כלום. והנה, עובדה זה הצליח. וכמו הדוגמה הזו, יש עוד דוגמאות שמראות, שוב, לפעמים אנקדוטות ספציפיות, גוגל, אם אתה פתחת חנות איפשהו, אז גוגל נותנת לך סטטיסטיקה של כמה אנשים הגיעו באיזה שעות וכולי, ואז מישהו פעם יצר חנות כאילו כמתיחה בבית שהוא גר בו כשהוא היה סטודנט, זה נשאר איכשהו בגוגל, לא מחקו את זה, ומה שקרה זה שהסטטיסטיקה שהוא קיבל זה בעצם על הדייר שגר בדירה היא אחר כך, כי הדייר הזה היה לו גוגל מפס, והוא קיבל בעצם סטטיסטיקה מתי הדייר הזה נכנס ויוצא מהדירה. זה לגמרי ריגול. אגב, אם תחפשו בארץ ובעולם ליד בסיסים סודיים או בסיסים צבאיים שכאילו המדינה לא רוצה שיהיה להם יותר מדי מידע, אתם תמצאו הרבה פעמים כל מיני מקומות פיקטיביים, כאלה חנויות שיש להם שאין להם אף ריוויו או משהו כזה, והטענה המקובלת היא שחלק ממה שיש שם זה כל מיני צבאות זרים מנסים לשים דברים וכדי להשתמש בזה, כדי לעקוב או כל מיני דברים שאנחנו פשוט לא מעלים על דעתנו איך מידע סטטיסטי, אגרגטיבי לכאורה, שניתן, מאפשר לנו לזהות אנשים. ורגע מפתח באמת של האירוע, של האירוע של פרטיות, שגם נוצר על ידי מישהי שהייתה דמות משמעותית בפיתוח אחת מהגדרות פרייבסי שנדבר עליהן, היה התקפה של ליטניה סוויני. מה שקרה זה באותה תקופה המושל של מסצ'וסט החליט לפרסם איזשהו דאטה סט שמבוסס על הנתונים הרפואיים של כל עובדי המדינה, הביטוח הרפואי של המדינה, אז היה להם את הדאטה סט. היא באותה תקופה חקרה את התחום והזהירה אותו שכאילו יצא לאיזשהו מאבק ציבורי שזה פוגע בפרטיות של אנשים, הוא אמר, הכל בסדר, וידאתי מומחים אי אפשר, הסרנו את השמות והמספרי זהות וכולי, אז אי אפשר יהיה לזהות. פרסמו את הדאטה סט, שבוע אחר כך נחת לו בתיבת האימייל התיק הרפואי שלו, על מה שהיא הוכיחה אחר כך בצורה סיסטמטית, שבאמצעות כל מיני נתונים שה-Center Bureau of Statistics, הלמ"ס האמריקאי מפרסם, כי יש להם סנסוס, זה ממש, המפקד האוכלוסין שלהם ממש בחוקה, וחייבים לפרסם חלק מהמידע, מצליבים זיפ קוד, גיל, מין, ועוד כמה פרמטרים שקל לדעת על כל אדם, ואפשר לזהות על בסיס זה בין 70-90% מהאזרחים בארצות הברית באופן יוניקי. אז בסטטיסטיקה, בדאטה סט הזה הרפואי היה סטטיסטיקה על, יכלת לפלח את זה לפי כל מיני נתונים, והוא היה היחיד שהתאים לפרטים הספציפיים האלה.
האמת שזה מדהים, זאת אומרת, אם מתוך העדפות סרטים, שזה באמת, יש שם שום שדה אנונימי, הצליחו להגיע להצלבה כזו, האם בכלל יש מה לנסות לתרוח, להסתיר, או שזה כבר קרב אבוד?
אז זו שאלה חשובה, ובאמת בעצם בערך מלפני, סוף המאה הקודמת, תחילת המאה הזו, היה בעצם חלון זמנים שהחוקרים, האקדמיה נוטה להקדים את התעשייה או את החתיקה בדברים האלה, ובעצם שאלו למשך תקופה האם זה בכלל פתיר, האם יש דרך לשחרר מידע אגרגטיבי שיועיל לאוכלוסייה בלי לספר סיפור אישי על אדם מסוים. ובשביל לענות על זה, קודם כל היו צריכים להגדיר מהי פרטיות בכלל. בעצם נכון, אם אנחנו לא יודעים להגיד מה זה בכלל לפגוע בפרטיות, מה זה להגן בפרטיות, אנחנו לא יכולים להגיד האם יש לי דרך לעשות את זה. אז בעצם שתי הגדרות מקובלות צמחו, כאנונימית היא קדמה לדיפרנשל פרייבסי, אבל באיזשהו מובן קצת ירדה מגדולתה. כאנונימית היא אומרת את הדרישה הבאה. בוא נדמיין את הדאטה סט שלי כאיזושהי טבלה, טבלת אקסל, תחשבו, כל שורה זה אדם, כל עמודה זה תכונה שלו, יש לי את המידע עליו, זה יכול להיות, העמודות יכול להיות גיל, מין, משקל, ארץ מוצא, whatever, ושורה זה, שורה אחת זה אני, שורה אחת זה אתה וכן הלאה. כן, אני מתאמר משהו מאוד פשוט. אם אני הורדתי את הרזולוציה של המידע לרמה כזו שכל שורה יש כאוטקים שלה, לדוגמה, אם הייתי נותן את הגיל ברזולוציה של שנה ואת המיקום מגורים הייתי נותן ברזולוציה של רחוב ואת המשקל הייתי נותן ברזולוציה של לא יודע מה, עשרות גרמים וכולי, אז יכול להיות שאני אני ואתה שונים זה מזה. ומספיק שנעשה טווח גילאים של בין 30-35, 35-40 וכולי, אזור מגורים, ירושלים וכולי, אז כמוני יש עוד הרבה עותקים שלי. ואם יש כעותקים לכל אדם, אז אתה לא באמת יכול להבדיל בינו לבין אחרים, אז לא חשפנו יותר מדי על המידע שלו. זו הייתה הגדרה של כאנונימיטי. ברור שזה פוגע ברזולוציה של המידע, אבל אני עושה את המינימום שאני צריך כדי להגיע לרמה הזו. למרבה הצער התגלה שיש בזה כל מיני בעיות. בעיה אחת היא composition. אם אני לוקח דאטה סט ועושה לו פעם אחת הורדת רזולוציה כדי להגיע להבטחה מסוימת ומשחרר את זה, וחוזר על זה פעם שנייה בדרך אחרת עבור קבוצת אנשים שונה, או עבור עמודות שונות או משהו כזה, מה שקורה זה שכשאני מצליב אותם ביחד, זה נהיה מין קצת כמו סודוקו כזה, יש לך חידה, אתה יודע שקיים איזשהו גיל שלו, שהוא בטווח הזה והוא בטווח הזה, ויש ככה וככה אנשים, ובעצם לאט לאט אתה משלים את הפרטים החסרים, ואתה יכול להגיע למצב שבמקרה מאוד קיצוני, אפילו מרק שני דאטה סטס, ששניהם כאנונימייז, ביחד אפשר שחזר את הדאטה סט המקורי, בפועל ברמה יותר פרקית, אתה עושה את זה מיותר, אבל עדיין די בקלות אפשר היה לשחזר, והבינו שכאנונימיטי, כנגד התקפה מספיק חזקה, הוא לא מספק, ואז האלטרנטיבה שצמחה, נקראת דיפרנשל פרייבסי, שיהיה את הפרספקטיבה, דיפרנשל פרייבסי, השם, המונח הזה, הופיע לראשונה בספרות בין 2005 ל-2006. אנחנו מדברים פה על מונח אקדמי שלא קיים אפילו 20 שנה, והמחקר בו חי ומתרחב בימים אלו. שהוא אמר בגדול ברמה אינטואיטיבית את הדבר הבא. לכל שני דאטה סטס אפשריים ששונים רק באדם אחד, התשובות שיצאו ממה שלא יהיה התהליך שמייצר את התשובות על בסיס הדאטה סט, יראו כמעט אותו דבר. אבל יש פה שני ניואנסים חשובים. שני דאטה סטס ששונים באדם אחד, זה בעצם, המטרה של זה היא לבוא ולהגיד לך, תראה, העולם כפי שהוא ייראה אם אתה תשתתף במאגר מידע הזה או לא תשתתף במאגר מידע, ייראה בערך אותו דבר. כלומר, אי אפשר יהיה אפילו לחלץ את המידע האם היית בדאטה סט. אז אם אני לא יודע אם היית בדאטה סט, בוודאי שאני לא יודע פרטים עליך. אני לא יכול להבדיל בין עולם שבו אתה השתתפת בדאטה סט או לא השתתפת, או שהשתתפת והנתונים האמיתיים שלך הם כאלה או אחרים, או דאטה סט שבו החליפו בכלל את הרשומה שלך ברשומה שלי. עכשיו, מה זה אומר שאנחנו לא יכולים לזהות ביניהם? זה לא אומר שהתשובה היא די דומה, נכון? אם התשובה, אם הממוצע של המשכורת של הרבה אנשים איתך היא סכום מסוים ואיתי סכום אחר, ואני יודע בדיוק כמה אנשים יש וכמה המשכורת שלהם, אז זה בעיה פשוטה של אלגברה להבין מה המשכורת שלי ומה המשכורת שלך. אבל אם התשובה היא רנדומית, והרנדומיות משחקת תפקיד מאוד דרמטי, בעצם אחד הדברים הגדולים שהבינו, שכל אלגוריתם שאינו רנדומי, אפשר לבצע תהליך שבסופו אתה תוכל לשחזר את הדאטה, גם אם הוא ניסה לעשות הרבה טריקים, כל עוד, אלא אם כן הוא פשוט לא משחרר שום דבר מועיל. אבל אם מוסיפים רנדומיות,
אז ניקח את זה שנייה קונקרטית. אז אם יש את המשכורת שלי, שהיא נגיד נמוכה ממוצע, שלך שגבוהה ממוצע, אז מה עושים? לא מכלילים אותם? מוסיפים רע? איזה טקטיקה יש כדי להסוות?
אז אני אתן, לא. כן, אז דוגמה, אז אני אתן אלגוריתם אחד, שהוא אחד האלגוריתם הכי קלאסיים, למרות שהוא מאוד פשוט, שעושה הדבר הבא. בוא נניח שאני עובד במובילאי, ומישהו רוצה לדעת מה השכר הממוצע במובילאי. אוקיי? עכשיו, אין, לאף אחד לא אכפת שידעו מה, כלומר, אולי למובילאי לא רוצה, אבל העובדים מה אכפת להם, תדעו. אבל לאף אחד לא רוצה שידעו מה המשכורת שלו. על פניו פתרון פשוט. אני לוקח מחשבון, שם מסקן טייפ על המסך, עובר אחד אחד בין כל העובדים בחברה, ומבקש מכל אחד תעשה פלוס המשכורת שלך, פלוס המשכורת שלך. מגיע לאחרון, מחלק, לא יודע, יש היום 3,000 עובדים במובילאי, עושה חלקי 3,000, מוריד את המסקן טייפ מהמסך, פיקס, אני יודע מה המשכורת הממוצעת, ולא יודע מה השכר של אף אחד. אממה, יום אחרי אתה התקבלת לעבוד בחברה. אז אני צריך עכשיו לחזור על התהליך. עושה את זה שוב, יחד איתך, אני יודע ממוצע בלעדיך, ממוצע איתך, אני יודע בדיוק. אבל מה היה קורה עם המחשבון, רגע לפני שאני מוריד את המסקן טייפ, היה מוסיף עוד מספר, היה במקום לשחרר את הממוצע האמיתי, היה משחרר את הממוצע, פלוס איזשהו רעש שהוא גרל מגאוסיאן לצורך העניין, עם סטיית תקן של, בוא נגיד, 100. למה 100? כי אני אומר, 3,000 עובדים בחברה, מה המשכורת הכי גבוהה בחברה? אני זורק 300,000 שקל לחודש נגיד, לא יודע, מנכ״ל. אז מה האפקט של אדם אחד על הממוצע? הכי קיצוני שיכול להיות זה שכולם מרוויחים 0, והעובד החדש מרוויח 300,000. אז הממוצע עבר מלהיות 0 ל-300,000 חלקי 3,000 שווה 100. אז הוספתי קצת רעש. עכשיו, הממוצע שקיבלתי בבלעדיך ואיתך, ההפרש ביניהם, זה בעיקר אפקט של שני הרעשים. אתה השפעת על הממוצע כנראה בשקל או שניים לפה או לשם. אז הרעש פה ופה כיסה לחלוטין את האפקט שלך. מצד שני, כשאני רוצה לדעת את השכר הממוצע במובילאיי, אני רוצה להבין אם אנחנו ברזולוציה של אלפים או אלפיים או שלושת אלפים, אני לא אכפת לי אם אנחנו ממוצע של 20,734 או 738. אז בעצם, ברגע שאני מוסיף רעש, שהגודל שלו הוא מעל האפקט של אדם אחד, אבל מתחת לדיוק שאנשים צריכים, דה פקטו ניסחתי אותך לחלוטין, בלי לפגוע כמעט בדיוק של התשובה שאנחנו מעוניינים בה.
זה תמיד אפשרי?
כן, אבל. אולי אפילו התשובה יותר נכונה היא לא אבל. זה אפשרי כל עוד הסנסיטיביות של השאלה שלך לשינוי של אדם אחד לא גדולה מדי. אז לא במובן זה שאם השאלה שלך היא לא מה השכר הממוצע, אלא מה השכר הכי גבוה, אז אדם אחד יכול לשנות בטירוף. אז אני אצטרך להוסיף כמות רעש מטורפת כדי לחסות. אבל למה אני אומר כן? בגלל שכמעט שום סוג של מחקר, סטטיסטיקה שאתה עושה, לא אמורים להיות כאלה שבהם שינוי של אדם אחד יעשה שינוי דרמטי. אם אתה במצב שבו אדם אחד יכול לעשות שינוי דרמטי, אתה עושה עבודה לא טובה מטעמי משין לרנינג וסטטיסטיקה, כי זה אומר שאתה לא יכול להאמין לדאטה שלך, כי כל שינוי קטן היה משנה לחלוטין את התשובה. זה בעצם נקרא שהסטטיסטי שאתה מנסה לשאר הוא לא סטייבל, זה לא משהו יציב. אז באיזשהו מובן פרייבסי אומר שכל עוד הסנסיטיביות של הדבר שאתה מנסה לשערך לשינוי של אדם אחד היא חסומה, והיא נמוכה יותר מהרמת הדיוק שאתה צריך, שזה בגדול המצב שצריך לקרות תמיד אם אתה עושה סטטיסטיקה נכונה, אז יש דרך לתת תשובה בצורה שהיא פרטית, עם עוד הגבלה אחת, שזה כמה תשובות אתה יכול לתת. כי עם כל תשובה שאתה נותן, דולף עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע. אז בניגוד לכאנונימיטי לדוגמה, זה לא מצב שבו שתי תשובות שהן פרייבט ביחד יכולות לפגוע בפרטיות, אבל מהצד השני זה גם לא שאני יכול לתת עוד ועוד תשובות דיפרנציאלי פרייבט והכל יהיה בסדר, יש לי איזה פרייבסי בדג'ט שלאט לאט הולך ונגמר.
הבנתי. מעניין אותי, האם הדברים האלה נשארים במסגרת האקדמיה, או האם זה משהו שהוא מממשים אותו בתעשייה?
אז אני חושב שבאמת חלק מהקסם של התחום הזה, זה שהוא הצליח להיות מיושם. בסוף אם אתה כותב איזשהו אלגוריתם, אתה יכול להוכיח עד מחר שהוא אמור לעבוד ולהצליח וכולי, אם זה לא קורה בפועל ואם זה לא עוזר לאנשים בעולם האמיתי, הם לא יאמצו את זה. אז באיזשהו מובן יש שתי חזיתות עיקריות שבהן דיפרנציאל פרייבסי הצליחה לנצח בשנים האחרונות. הראשונה היא הסנסוס, הלמ"ס האמריקאי, שבעצם משחרר את הדאטה שלו פעם בעשור, וצריך איכשהו להגן על הפרטיות, ובמהלך העשור בין 2010 ל-2020 נפל להם האסימון שהשיטות הישנות לא תופסות. למעשה הם עשו ניסויים, בגלל שהם יודעים את המידע האמיתי, הם יכולים לשחזר אותו, והם הראו שבאמצעות ההתקפות שפותחו במהלך השנים האלה, אפשר לשחזר, מכאן מגיע הנתון שאמרתי, בין 70% ל-90% מהאנשים בארצות הברית, אפשר לזהות אותם ספציפית על בסיס מידע שהם כבר פרסמו. ותשימו לב, אגב, יש פה משהו נורא מהותי, בניגוד לסקיוריטי, אי אפשר לעשות פאץ'. אם חברה מסוימת, היה לה איזושהי תקלה, איזושהי דליפה, שמישהו יכול לפרוץ באיזושהי דרך, והיא תפסה את זה והיא יצרה, אז כל עוד לא גנבו לה את כל המידע, או המידע הבא, הכל בסדר. אם מישהו פרסם מידע סטטיסטי, ומהמידע הסטטיסטי הזה אפשר לעשות reverse engineering ולגלות אותך, אי אפשר לעשות שום דבר שיציל אותנו רטרואקטיבית. אז בהקשר הזה, אם אנחנו חושבים על הדוגמה של הסנסוס, זה שהם הבינו את זה לא עוזר. כל הדרכים שבהם אפשר לשחזר את המידע הפרטי של אנשים מהמפקדים הקודמים, יצא. התחום השני המשמעותי זה כל החברות ענק, שבראשן גוגל ואפל, למרות שגם פייסבוק ומייקרוסופט נכנסות לזה במידה יחסית משמעותית, אבל בפער מסוים, הן למעשה עושות את זה כחלק גם מהמיתוג וגם כחלק מההגנה על עצמן. אנחנו נוטים לחשוב על זה שהחברות האלה רוצות לקבל עלינו את כל המידע, אבל זה לא נכון. אם זה היה תלוי בגוגל, היא לא הייתה יודעת עליך שום דבר אישי. היא רק הייתה יודעת איזה פרסומת לדחוף לך. היא לא רוצה לדעת באמת למה זו הפרסומת שהגיוני לתת לך. היא כן רוצה לדעת שזו הפרסומת שהגיוני לתת. אז בואו נעשה דוגמה מאוד פרקטית. הם רוצים לפתח אלגוריתם אוטו-קורקט או אוטו-קומפליט לטקסט. בשביל לעשות את זה הם צריכים להתאמן. איך הם התאמנו? על האימיילים שלך. האימיילים שלך הם מידע מאוד מאוד סודי, אתה ממש לא רוצה שהאימיילים שלך. גם גוגל לא רוצה את האימיילים שלך. היא רק רוצה לדעת אם יתת את המילה ככה וככה, מה כנראה התכוונת לעשות? ועל בסיס זה, על בסיס האימייל שלך היא יכולה להסיק את זה, אבל היא לא רוצה את הדבר עצמו. אז איך הם עושים את זה בפועל? הם בעצם מוצאים את הדרך לאמן את הרשתות שלהם או, 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 או לפתח אלגוריתמים שמקבלים את המידע עם ההרעשה הנכונה בצורה שתאפשר להם ללמוד עם פגיעה מינורית בפרטיות, עם פגיעה מינורית בדיוק והגנה על הפרטיות. אז בגדול זה מתחלק לשתי משפחות. משפחה אחת זה לתת תשובות מורעשות, באיזשהו מובן, כמו הדוגמה שמעתי קודם עם המשכורת, במקום לתת השכר הממוצע מדויק, לתת השכר הממוצע ועוד רעש, או ליצור דאטה סט סינתטי. יש אלגוריתמים שאתה מביא להם דאטה סט, הם יוצרים דאטה סט חדש, שאף אחת מהרשומות בו לא אמיתית. הדאטה סט החדש כן יש לו את התכונה שהמאפיינים הסטטיסטיים שלו זהים למאפיינים הסטטיסטיים של הדאטה סט המקורי, אבל מהצד השני, המידע האישי, כלומר כל שורה שם היא שורה פיקטיבית. הדוגמה הכי קיצונית שבה היום משתמשים באופן גורף, גם באפל וגם בגוגל, באימון של הרשתות שלהם, בצורה שהיא משמרת פרטיות, זה נקרא DPSGD. המאמר שהציע את זה פורסם לראשונה ב-2016, וממש כל הזמן מעדכנים את החבילות. יש היום חבילות גם לגוגל, גם למטה, אגב, אופקוס, שפשוט מספקות דרך לאמן רשתות באמצעות, בצורה שמשמרת פרטיות, והאינטואיציה היא בדיוק אותו דבר שאמרנו קודם. בעצם, מה זה, איך רשת מתאמנת על בסיס דאטה? בסוף, הכל זה בעת אופטימיזציה, ואנחנו צריכים לעשות צעדי גרדיאנט. ובשביל לשערך את הגרדיאנט, אני משערך אותו על בסיס הדאטה. אז בעצם הגרדיאנט אפשר לחשוב עליו כאיזושהי שאילתה שאני שואל את הדאטה, ואני אומר, מה הגרדיאנט הממוצע על פני כל הבאץ' שהשתמשתי בו, עבור הוקטור פרמטרים הנוכחי שלי? אז אם אני מקבל תשובה מורעשת, מורעשת עכשיו זה במקום שזה יהיה סקלר, זה וקטור רב מימדי במימד עצום, והוספתי רעש גאוסיאני נגיד לכל הוקטור הזה, אז בעצם במקום לקחת צעד בכיוון הנכון, אני אקח צעד בכיוון קצת מורעש. אבל כיוון שאני ממשיך לאפטם, אז בעצם רוב האפקט של הרעש הזה די ידעך. אז מה שקורה זה אם אני מאמן רשת בדיוק בדרך שאני רגיל, אבל בכל פעם במקום לקחת את הצעד בכיוון הנכון, אני לוקח בכיוון קצת מורעש, מה שקורה זה עדיין אני אגיע למינימום בהסתברות קצת יותר נמוכה, דיוק קצת יותר נמוך, אבל עדיין פחות יותר לאזור, ומהצד השני האפקט של אדם אחד על המסקנה שהגעתי אליה, הוא זניח לחלוטין, ולכן בעצם המודל הסופי היה יכול להתקבל בעולם שבו אני הייתי בדאטה סט, או בעולם שבו אתה היית בדאטה סט במקומי, פחות או יותר באותה הסתברות. וזה באמת מה שהיה עד היום בחלק מאוד מאוד גדול מהמערכות שקיימות היום בשוק.
האמת שקודם כל זה תחום מרתק, סתם מחשבה שצצה לי. אפשר בעצם היום עם הג'נרטיב AI שנוכח בכל מקום, אפשר בהסתברות מסוימת, נגיד 10% ומטה, פשוט לשאול את ChatGPT במקומך, ולהגיד, טוב, יש לך פה סיכוי שזה לא אתה, ורעשתי. זה מעניין אם יש שימושים בטכנולוגיה הזו.
אז כן, יש ממש מאמרים מהחודשים האחרונים אפילו שמנסים להשתמש ב-LLM, אז אם נהיה זהירים, מה שקורה זה בעצם, אתה הבלעת פה הנחה מאוד מסוכנת, והיא שעצם המידע שעליו הרשת ה-ChatGPT אומן אינו פרטי. וממש מהשבועות האחרונים ראיתי מישהו שכתב שהוא עובד עם קופיילוט, והוא כתב משהו, ואז הוא היה כתוב משהו, טוקן ID שווה ל, של איזושהי סביבה שהוא עבד בה, כאילו איזשהו שרת שנותן שירותים, וזה פשוט הציע לו השלמה של טוקן ID, כי מישהו אי פעם העלה את זה בטעות לגיטה בפרטי שלו, והטוקן הזה היה טוקן אמיתי, חי, הוא בעצם היה יכול להתחיל להשתמש ב, לא יודע, איזשהו משאב ענן או משהו כזה, על חשבון מישהו אחר שאין לו שום דרך לדעת בעצם ממי הוא גונב, ואם הוא לא היה נזהר למעשה, הוא היה גונב בפועל ממישהו, בלי לדעת אפילו, ומה שקרה פה זה דוגמה ממש טקסטבוק לזה שהתאמנו על הדאטה של מישהו, לא נזהרו וקיבלו את זה. אז כשאתה אומר בוא נתאמן על LLM, לפעמים אתה, מה שיקרה זה, במקום לקחת את המידע הפרטי שלי, הוא ייקח מידע של מישהו אחר. אבל אם כן עושים את זה נכון...
של מישהו אחר, כן.
כן, זה ה... אבל אם כן עושים את זה נכון, ויש לא מעט עבודות שמתחילות להציע את זה, זה בעצם לבוא ולהגיד, בוא נתחיל מפאונדיישן מודל שאומן על דאטה שהוא פאבליק, ואז את הטיונינג נעשה בצורה שהיא דיפרנשלי פרייבט. בעצם, אם אני עכשיו רוצה שוב לעשות את הצ'טבוט שלי או משהו כזה, אז נכון, באופן כללי, אף אחד היום לא מאמן צ'ט GPT-4. את הצ'ט GPT-4 אתה מקבל, את ה-GPT-4 אתה מקבל, ואז מעליו אתה עושה את הפיינטיונינג לדומיין הספציפי שלך. אז בעולם מושלם, ואנחנו חד משמעית לא בעולם המושלם הזה, אבל בעולם מושלם שבו את צ'אט GPT היו מאמנים רק על דאטה שהוא פאבליק באמת, ואז הייתי עושה מעל זה את האימון על בסיס הדאטה סט הספציפי של הלקוחות שלי או whatever, בצורה שהיא משמרת פרטיות, היינו מגיעים למצב שהייתי עם ביצועים מעולים, כי רוב מוחץ של האימון נעשה על בסיס המידע הפרטי, ורק הפיינטיונינג לצרכים שלי נעשה על בסיס הדאטה שלי שעליו שמרתי על הפרטיות, ועדיין היינו מגיעים לאקירוסי מאוד גבוה. בפועל אנחנו רחוקים מאוד משם, והשאלה כמה מכל הטכניקות האלה הן באמת מגנות עלינו, וכמה זה קצת עלה תאנה, אנשים שונים יביעו דעות שונות, ואני מניח שהתשובה הנכונה גם משתנה בין חברה לחברה, ובין שנה לשנה, ובין שימוש לשימוש.
האמת, משה, היה פרק מרתק, ומדהים כמה הנושא הזה רלוונטי לכל אחד מאיתנו. מי שרוצה ללמוד עוד קצת על התחום, או מי שסקרנת, לאיפה אתה ממליץ לפנות?
אז דבר ראשון, האמת היא, היום אנחנו באמת במצב שבו האינטרנט מלא בדברים האלה. אני כן רוצה את הטיפולה הכי חשוב, זה אם אתם מגגלים פרייבסי, ואם אתם מגגלים דיפרנשל פרייבסי, אתם מוצאים שני דברים שונים, בגלל שפרייבסי זה המטרה הזו שאנחנו רוצים להשיג, שאנשים שונים מביעים דעות שונות לגבי מה היא ומציעים פתרונות שונות. זאת אומרת, דיפרנשל פרייבסי זה התחום האקדמי המיוסם בתעשייה הספציפית שאנחנו מדברים עליו. מתי, לא הסברתי את זה קודם, אבל דיפרנשל מגיע מהדבר שדיברת עליו. האם אני יכול to differentiate, האם אדם אחד השתתף או לא? יש הרצאות מעולות שאנשים, במקרה התחום הזה משך אליו אנשים שהם גם מרצים טובים ומאוד נגישים. יש differentialprivacy.org שהוא גם בלוג די מוצלח על זה, אבל קצת בנטייה אקדמית. מלא מאמרים מעולים במדיום שמצאתי מהלך השנים. זמנים לכתוב אליי אם יש שאלות.
מעולה. עכשיו הזמנת נחיל של אנשים שיפנו אליך בפרטי.
נתמודד.
אז המון המון תודה, משה. ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה על ההזדמנות.